טוב, ברשות הרב מנשה, רב צבי, יישר כוח. הרב מוישה היה כזה גיבור גדול שהוא גידל סביבו גיבורים גדולים. אז זה כבוד לא פחות לשבת ליד בן, שאני הייתי אחרי מלחמת יום הכיפורים, זה המפגש הראשון שלי עם החבורה המיוחדת הזו של הגיבורים, שבראשם עומד רב מוישה, חנן, בני ומנחם, מנחם ובני, שנושא הכלים, אבל כולם בעלי עוז מיוחד וגבורה מיוחדת, ואנחנו, שהיינו הצעירים שהגענו למרכז הרב, אני הגעתי למרכז הרב, ונקראנו לדגל, אלינו הגיעו כשהתחילו עליות של גוש אמונים, העליות, העלייה הראשונה והעלייה השנייה ואחר כך מבצע הקפות וסבסטיה ויהודה חזני ויעקב נוביק והיה לרב צבי יהודה שלושה ינקלח, היה לו רב ינקלה לוין, רב ינקלה שטרנברג ורב ינקלה קאץ שהיה קורא, תמיד תקראו לי לינקלח. אנחנו הסתופפנו כצעירים אצל הגיבורים היותר גדולים, בהרבה מישיבות מזכירות. אז לי, במשך השנים, יש מאות, אולי אלפי, אני לא יודע כמה שעות, שזכיתי להיות במחיצתו של רב מוישה, כי בני הלך לאן שהלך ואחרים הלכו, אבל רב מוישה כל הזמן קרא לנו לדגל. אז אני חושב שהמעלה הגדולה המיוחדת הראשונה של רב מוישה, זה העובדה שהדברים נמשכו. זאת אומרת שהדברים לא הופסקו. זאת אומרת, כולנו, כל אחד באיזשהו מקום, התקדם לאיזשהו כיוון. רבני נהיה ראש מועצה, אני נהייתי, אנחנו התקדמנו לפה, התקדמנו לשם, אבל רב מוישה נשאר החייל הפשוט. אני חשבתי שכתוב, קח את הלווים מתוך בני ישראל, ככם מדברים, אשריכם שסחיתם להיות שמשים למקום, רב מוישה נשאר השמש הנצחי. השמש זה גם אותיות של שמש, הוא זה שגם העיר את עם ישראל באור הגדול שלו, כי הוא התבטא לגמרי. שי בלדד אומר בספר שלו, שהוא היה נותן בבית הכלא, אז היה אומר, אדם כי יקריב. אז כי, אחד מהלשונות, זה גם כאשר. מתי אתה ראוי להיקרא אדם? כך, שהיה שהוא היה נותן שיעורים בתורה, בפרשות שבוע. אז הוא אמר, כאשר, הוא מקריב את עצמו לגמרי. רב מוישה, ההתבטלות שלו, היא הייתה טוטלית מצד אחד, אבל אני חוויתי מאות ישיבות, יחד עם רב מוישה, עם הרב לוינגר, עם רב מנחם, שבדלו לחיים ארוכים, חנן זכר צדיק לברכה, גדול מרבן שמו, מאות ישיבות, אולי אלפים, אני לא יודע, אבל ודאי אלפי שעות, שאני ישבתי ודיברתי מעט ורק יכולתי לצפות בו. ואני רוצה להגיד לכם על המיוחדות שראיתי ברב לוינגר. דיברו על רב מוישה, הרב אבינר, שליטה דיבר על, על ההתמדה שלו. אז לחשוב על תלמיד חכם כזה גדול, ענק בתורה, באמת ענק בתורה, כי הוא היה יקה. אז כל דבר הוא עשה ביסודיות, הוא היה תלמיד חכם גדול. אבל שהוא יושב עם הקינדלח, עם החבר'ה היותר צעירים, שכבר במשך הזמן שאני הגעתי, כבר בגרו, כבר היו קצת מבוגרים מאיתנו, אבל עדיין צעירים לרב מוישה, שכבר היה יותר מבוגר. והוא יושב איתנו שעות, בדרך כלל ישיבות של גוש אמונים התחילו בערב ונגמרו בבוקר, לא לפני כן, כי כל דבר היה דיון שהעמיק והעמיק, שום דיון לא נגמר אחרי שעה, כי לכל אחד היה מה לומר. רב מוישה לוינגר, וזה אני רוצה לומר, הרב לוינגר, הצדיק הזה, הדבר שאני זוכר בשעות האלה, בימים האלה, באלפי שעות האלה. הדמות האצילית הזאת, שתמיד נקייה, תמיד עם ז'קט, תמיד חולצה נקייה, אף פעם לא מתנפל על האוכל, היינו צריכים, היו מביאים סנדוויצ'ים, היו מביאים ישיבות שללא הפסקה, שליטה עצמית, מוחלטת של האיש לאורך כל, הוא היה נרדם, כשהוא היה מתווכח לפעמים היה מרים את הכל, אבל ההתנהגות האישית שלו כלפי המציאות החומרית הייתה בשליטה יוצאת מן הכלל, שמי שלא ראה אותו ועקב אחריו, עליי זה מאוד מאוד השפיע, הנקיות שלו, כמו שאתה דיברתם על הנקיות הרוחנית שלו, והנקיות הנפשית שלו, ועל מסירות הנפש שלו, אני אומר גם על הנקיות החיצונית שלו, שהוא היה איש שכולו ניקיון, הוא היה כולו יפה, הוא היה כולו מטופח, הוא היה כולו תמיד, הנה גם בסרטים שראינו, ברוב המקומות תמיד הוא עם הז'קט שלו, תמיד כבוד שמיים, תמיד חכם. זה דבר אחד שרציתי לספר על דבר שני, על ההתנהגות של הרב צבי יהודה, אני הייתי בהרבה הרבה ישיבות, שחוויתי, קיבלנו עם הרבה עליות, הייתי אחראי על כוח אדם, היינו בתוכנית של כל הנושא הזה של ההתיישבות העובדת, שגרתי, שרבי יהודה שלח אותי ואת אחי, וגרנו חצי שנה אצל מאיר הר ציון, ולא היה מפגש כמעט שלא היה מלווה במפגש יחד עם הרב לוינגר, הכבוד הגדול שהרב צבי יהודה נהג ברב משה לוינגר, בכל החבורה, באהבה, אבל כלפי רב מוישה כתלמיד חוכם, רב יהודה ידע על תלמידי חכמים להתנהג בכבוד, ורב מוישה לוינגר היה מורם מעם בהתנהגות התמידית של הרב צבי יהודה כלפי רב מוישה לוינגר. זאת אומרת, לדעת שרב מוישה, כל הכוח שלו, כשהוא אומר הרב, רבי ומורי, זה הרב צבי יהודה, זה היה ממש ככה, זה היה ממש כמו שהוא סיפר. אני זכיתי, הרבה דברים עשינו עם הרב לוינגר, קצרה העירייה מלספר, כי אני, כי הרב לוינגר היה אחראי על הכל, והוא לא נתן לנו מנוחה, והוא שיגע לנו את השכל, ולא היה יום שהוא לא קרא לנו. אבל אני רוצה לספר לכם על סיפור אחד שבזכותי זיקה אותי, הוא החליט שהוא ממנה אותי לראש, אני צריך להקים את הפרויקט של אברהם אבינו. ולמה דווקא קצת? הוא היה, כמו שאמר בני, ממרום רוחניותו, הוא היה איש מאוד מאוד פרקטי ומאוד מעשי, והיה לו, הייתה לו, הייתה לו, היה לו, הייתה לו יכולת ראייה אינסופית כמעט. הוא ראה שדוד לוי מאוד אוהב אותי, אני הייתי מאוד קשור לדוד לוי, שהיה 11 שנה שר שיקון. 11 שנה היה שר שיקון דוד לוי, ולא עשה הרבה דברים, לצערנו הרב, היה עסוק במלחמה שלו עם שמיר, צריך להגיד את האמת. אבל אני הייתי מאוד מאוד קשור אליו. והרב לוינגר הגיע ואמר לי, קצלה, המשימה שלך לשכנע את, את דוד לוי להקים מחדש את הפרויקט של אברהם אבינו, את כל הפרויקט, את כל הבנייה שמה, את הדירות ואת כל, ואת השיפוט שלו, את כל העסק. קיצור, אני, הוא לא נתן לי מנוחה ואני התלבשתי אליו והתלבשתי והגעתי לרב לוינגר, לדוד לוי ונסעתי עם אשתי והייתי שבת שלמה אצל דוד לוי. זה לא פשוט לבלות מהבקשות בבוקר והבקשות בלילה. אני הייתי שבת שלמה וכתוצאה מהשבת הזו דוד לוי במוצאי שבת הודיע, זה היה המינוי הראשון שלי, אני חושב שהמינוי הראשון שלי היה כשהייתי עוזר של אריק שרון, המינוי הראשון שהוא מינה אותי לראש מנהלת בניית מתחם אברהם אבינו. מאותו רגע אני קיבלתי מינוי, יכולתי להתרוצץ במשרד, לגייס את הכספים, וכתוצאה מכך יום ולילה, וכתוצאה מכך, והכל שליחות של הרב לוינגר שבא לפה 100 פעמים ואמר לי, קצל, זה התפקיד שלך, אני לא יודע מה אתה עוד עושה, אני לא נותן לך מנוחה. ואני שרצתי אצל דוד לוי, וכתוצאה מכך, אני אומר לכם, כולל שבת אצלו בבית עם אשתי, וכתוצאה מהדבר הזה, קם המתחם היפהפה הזה, שהוא מתחם היסוד, שהחזרה הבריאה הזו, ממש עם בית כנסת אברהם אבינו, עם כל הדירות ליד, שהרב לוינגר, עד יום אותו התגורר שם במקום הזה ומשם יצא כל הפריחה. זה סיפור קטן. אני רוצה לספר בסיפור קטן ובזה לסיים. דן מרגלית, העיתונאי, ישב איתי יום אחד בקפיטריה, כשלא הייתי חבר, עוד לפני שהייתי חבר כנסת, כי כל הזמן בילינו שם, כי היינו צריכים להילחם על ערוץ 7, אבל כל הדברים, גם המפעלים הגדולים שרב מוישה עמד אחרינו. ודן אומר לי, קצלה, מה יהיה? מה יהיה? תגיד לי, מה יהיה? אתה יודע לי, אז, שעוד לא היה 400 אלף, שהיו רק 200 אלף או 180 אלף, ברוך השם. צריך להזכיר גם את יהודי ירושלים, במזרחה של העיר, זה יחד איתם אנחנו כבר 800 אלף, ואת רמת הגולן, אז 825, ברוך השם. אז אני אומר, וזה בלי הדרוזים. אז אנחנו בלי עין הרע, ואז הוא שואל אותי דן מרגלית, מה יהיה? אז אני שאלתי דן מרגלית, תגיד לי, דן, תזכיר לי, תגיד לי, אתה זוכר שם של עיתונאי אחד, שסיקר את אוגנדה, אתה זוכר שהייתה החלטה ללכת לאוגנדה ב-1903? אמר לי, בטח שאני זוכר. אז אמרתי, תן לי שם של עיתונאי אחד שככה. היה אז הצבי וירושלים וחברון והשקפה ובמלא עיתונאים, ובכלל אז היו, זה היה לפני שתי המלחמות, אז הפריחה העיתונאית של היהודים עם האמנציפציה ועם שוויון הזכויות, היהודים פרחו, תן לי שם של עיתונאי אחד. אמרתי, אני יכול להגיד לך כמה שמות של עיתונאים, תגיד לי אתה בחור אינטלקטואל, כותב כל החיים שלך, מנחה, הוא אומר, אני אתן לך, חושב, לא מוצא, קצל, תעזור לי, אמרתי, לא, תחשב עוד 5 דקות, עוד 10 דקות, עוד 5 דקות, לא מצא שם של עיתונאי, אז אמרתי יותר. בעוד 50 שנה, אני לא יודע אם ידעו מי זה היה דן מרגלית, כמו שאתה לא יודע מי היו עיתונאים שכתבו, כי כל החיים אתה רק כותב, מדבר, אבל הציר הראשי בין ירושלים לחברון, יקרא דרך משה, כי ממשה עד משה עד משה לא קם כמשה. כי יש אנשים שרק בראיית הדורות רואים את הזכויות שלהם. בעוד 50 שנה, 100 שנה, הרחוב המרכזי בשכם יקרא בני קצובר בולוורד. אמרתי, אולי בבית אל, בגלל שזכיתי להיות הראשון, אז בין הראשונים שהגיעו לפה, אז אולי בזכות המסירות נפש, אז אולי אחד הרחובות הצדדיים בבית אל יקראו גם רחוב קצ'לה בעוד 50-100 שנה. אבל אמרתי לו, אבל דן מרגלית, מן דחר שמי, מי זכור אותך? אמרתי, כשאנשים מוסרים את הנפש, וגדול מוסרי הנפש בדור הזה, זה הרב משה לוינקר. קשה את האור הגדול שלו לקלוט, לכן גם לא כולם יכולים להכיל אותו, את הגודל שלו, השילוב הזה של נשמה ורוח ועליוניות ונקיות ודעת תורה ותלמיד חכם. אבל בעוד יש, אין ספק שבמהלך הדורות, בעוד 100 ו-200 ו-300 שנה, כשידברו על גדולי ישראל, אז אני לא סתם אמרתי, ממשה עד משה, עד משה לא קם כמשה.